החלק השלישי בשיעור היומי של היום. אמרנו שפרק למד זה המשך של פרק חפטט. מה הנושא בפרק חפטט? אז ידוע ההתחלה שלו בפרק חפטט, שאלתר רבי אומר יצא לבינני, שיש לפעמים מצב, צריך לתת, להשית יצאות בנפשות הבינני, שלפעמים ולעיתים רבים, יש להם טמטום הלב. שנעשה כאבן ולא יכול לפתוח את ליבו בתפילה. בעבודת השם, בעבודה שבלב זו תפילה. הבינני, הוא נמצא במצב ומדרגה מאוד גבוהה, ואיך הוא עושה את זה? אז ההשקעה של הבינני זה בתפילה. דרך התפילה הוא מתחבר לקדוש ברוך הוא בצורה כזאת, שכל הנושא של לקבל את היצות של הנפש הבאמיס, הוא מתרחק מזה, בזה שהוא מתקרב לקדוש ברוך הוא דרך התפילה. עד כדי כך שגם אחרי התפילה שהוא לא נמצא בתוך כל האווירה הזאת, אז נשאר לו רושם התפילה שכל היום הוא מושלל מלעשות נגד רצונו של הקדוש ברוך הוא. אז זה במדרגה מאוד גבוהה, אבל אם יש לו בעיה של טמטום הלב, שכל הדברים שהוא מבין, שהוא מתבונן בהם, לא מצליחים להעיר בתוך ה... גוף הנפש הבאמית, לא מצליח להעיר בתוך ליבו, אז הוא בבעיה גדולה. כי כאן, זה הדרך, זה המסלול שכך הוא מתחבר לקדוש ברוך הוא, וכך הוא שומר למדרגה שלו. מה ההיצעה שלו? אז אל תראה בבית הזוהר, שכמו שבול עץ, שלא מצליח האש להתאפס, אז צריכים לבקע אותו לחתכות קטנות, אז אומר אותו הדבר שגופה דלסוליק בין אור דנשמטה, גוף שהאור הנשמה לא מצליח לרדור, מבט שלי צריך לעבור גם כן ביטוש. מה זה נקרא שאור הנשמה לא סליק, לא... שאור הנשמה לא מצליח כל כך, בלשון של התרבה, שהוא מבין ומתבונן בשכלו, בגדולתו של הקדוש ברוך הוא, אבל זה לא נתפס ונדבק במוח כל כך, שזה יכול למשול על החומריות הלב. בראש הוא מבין את זה, אבל זה לא מצליח לרדור ללב, שהלב... מה שנקרא, ישתף פעולה עם המוח, שהוא יתרגש מהדברים, שזה מאיר בו אותם דברים שבמוח הוא יתבונן וישקיע. מה הבעיה? זה החומריות וגסות של הלב. מה זה החומריות והגסות? זה החומריות והגסות של הסיטרא אחרא. הסיטרא אחרא יש לו חומריות וגסות הרבה פעמים בלי כיסוי. לא שיש לה כיסוי למה ש... לאווירה שיוצרת, זה בלי כיסוי, הגסות שלו שהוא מגביע את עצמו מעבר למה שהוא יודע שהכל הוא מקבל מהקדושה, והוא שום מציאות לא לעצמו, כל המציאות שלו, הסיטרא אחרא מכירה בזה, שהמקור של החיות שלה זה רק, אין מקור אחר לחיות בעולם, אבל בכל זאת ניתן לכוח מיוחד להגביע את עצמה כנגד הקדושה, כדי שיהיה בחירה, אם אדם היה רואה, היה מסתכל על העולם ורואה את הקדוש ברוך הוא בתוך העולם, רואה את הכוח האלוקי בתוך כל דבר, לא הייתה בחירה. כדי שיהיה בחירה, חייב להיות איזון בין מה שאדם רואה לבין מה שהוא מסוגל להבין. אז האיזון נוצר על די זה שהצד שהוא לא צד הקדושה, יוצר כזה מסך עשן שהוא לא מציאות אמיתית, אבל הוא מה שנקרא מכסה על ה... מה היצא לזה? לבטש אותו, כי מכיוון שהמציאות שלו היא לא אמיתית, הוא מגביע את עצמו, אז אם אתה מבטש אותו ואתה מוריד אותו מהגדולה, אז הנפש האלוקית יכולה להעיר, אז הוא נדחה כחושך בפני האור, הוא נדחה מאליו, לא צריך כבר להילחם איתו. עוד דבר, כשיש הסתברות הדלתתא שאדם מבטש ומוריד את הסיטרא אחרא כאן אצלו, אז הקדוש ברוך הוא אומר, משם מורידך נאום השם, אז הוא מורר את ההסתברות הדלתתא, שהקדוש ברוך הוא מוריד את הקליפה, את הסד הסיטרא אחרא מהמעמד שלו, ואז האור של הנשמה של יהודי שמתבונן, חודר אצלו לתוך ליבו. איך הוא יכול לבטש את עצמו? אז בפרק חפטט הוא דיבר, שיבטש את עצמו ביחס לעצמו. בפרק למד הוא מדבר איך הוא מבטש את עצמו ביטוש נוסף ביחס לאחרים. כאדם יכול לבטש את עצמו, בינו לבין עצמו, אני לא כמו שאני יכול להיות, אבל בסופו של דבר הוא אומר, כן, אבל לגבי האחרים אני די בסדר. כשמסתכל על האחרים, בפרט כשמסתכל על הקל שבקלים, אז הוא אומר, אני באמת, יש לי מה לבטש את עצמי, כמו שאלתר רבי עושה את כל החשבונות בפרק חפתת, אבל עדיין נשאר לו איזה גבות וגסות, שהוא מרגיש את עצמו במעמד יותר גבוה מהרבה אנשים שסביבו. אומר אלתר רבי, הביטוש צריך להיות מוחלט. לא רק שאתה בינך לבין עצמך, אומר לעצמי, אני באמת כלום. אתה צריך להרגיש שאתה כלום גם מכל אלה שמסביבך. זה הביטוש, ההשפלה האמיתית. וזה מאמר חז"ל, ווי שפל רוער בפני כל האדם. ואלתר רבי אומר, מה זה ווי? זה לא שאתה תתנהג כמו שפל רוח. שאתה תגיד לעצמך, יש לי עוד מעלה, אני גם שפל רוח. ווי זה נקרא שאתה באמת שפל רוח. ובפני כל האדם. יש כאלה שמדייקים שאתם נקראים אודום. אבל או אודום זה כולל את כל הבריאה, גם גויים. אז השפלות האמיתית שהוא צריך לעשות חשבון שהוא נמוך יותר מכל אחד. איך זה יכול להיות דבר כזה? מדברים כאן על בינני, שהוא משקיע בעבודת השם, בתפילה, בהתבוננות. אנחנו נראה עליו במדרגה מאוד גבוהה, הוא לא שייך לעבירות. בדרגה שלו הוא לא יעבור אף פעם עבירה, ובדרגה הזאת הוא לא היה מסוגל אף פעם. ואתה אומר עליו שהוא יחזיק את עצמו כל כך נמוך, בפני כל האדם, אפילו בפני קל שבקלים. איזה אשליה יכולה להיות דבר כזה. אז מבחינים כאן שיש ענווה ויש שפלות. משה רבינו כתוב שהיה ענב מכל האדם בפני האדמה. מה זאת אומרת? הוא לא ידע את המעלות שלו? הוא לא ידע שלעלות להר סיני ולדבר עם הקדוש ברוך הוא זהו? הוא ידע, אבל הוא לא החשיב את עצמו. הוא אמר, אם למישהו אחר היה ניתן את הנשמה שיש לי, את הכוחות שיש לי, את ההזדמנויות שיש לי, הוא היה הרבה יותר ממני. הוא לא הרגיש בזה שהוא ידע את המדרגה שלו, כי לרמות את עצמו, זה לא, אין לזה שום מעלה שאדם מרמה את עצמו. אדם צריך לדעת את המעלות שלו, את החסרונות שלו, אבל מה? זה לא סיבה להרגיש את עצמו גבוה יותר מאחר. אחר, לא היה לו את מה שיש לי, אם היו לו את הכוחות שיש לי, אם הייתה לו הזדמנות להיות בדלת האמות של ההלכה, הוא יכול להיות שהיה הרבה יותר ממני. זה נקרא ענווה. שפלות זה משהו אחר. שפלות זה באמת שהוא מרגיש באמת שפל יותר מהשני. זה כאן נוצר הקושי. איך הוא יכול להרגיש שפל? ענווה, עשינו חשבון שיכול להיות ענב. הוא יודע את מעלות עצמו, הוא יודע שהוא במעמד, אבל אין לו סיבה להתגאות. אבל להיות ווי, להיות באמת שפל בפני כל אדם, יש קושי בזה. אז אלתר רבי מסביר, יש מאמר חז"ל אחר שהוא מסביר את זה. מה מאמר החז"ל שהוא מסביר איך אפשר להיות שפל לפני כל אחד? אל תדין את חברך עד שתגיע למקומו. אתה רואה קל שבקהלים, אל תדון אותו. אבל יש בכלל כלל שאל תדון את חברך לקו חובה. כשאתה דן את מישהו לקו חובה, אתה מעורר בו את החובה. תמיד יש עניין לדון את השני לקו זכות. כשאתה חושב על השני בצורה של זכות, אתה מקרב אותו לזכות. כשאתה חושב על מישהו חובה, אז זה יוצר בעיה לשני, וזה יוצר בעיה גם אצל האדם עצמו. כי כתוב, בשם המגיד, שיש דין וחשבון. אז שואלים, מה זה דין וחשבון? צריך להיות בהתחלה חשבון. אדם עתיד לתן דין וחשבון. ככה המאמר חז"ל. אז שואלים, מה זה דין וחשבון? בהתחלה צריך להיות חשבון, ואחרי זה יש דין. החשבון בא לפני הדין. אומר, עושים את החשבון, ואחרי זה עושים את הדין, את הפסק. אומר המגיד, שבהתחלה יש דין. כשאדם דן את מישהו כך וכך וכך, אז הוא דן את מישהו. אחרי זה עושים לו חשבון עליו. אתה כבר אמרת לו, הוא ככה וככה וככה, עם כל הדברים שעשית את הדין, אני בא להתחשבן איתך. אם אדם דן את השני לקו חובה, אז זה פועל נגדו, שמתחשבנים איתו עם כל הקריטריונים שעמדת ודנת את השני, איפה אתה בכל הקריטריונים. על השני היה לך כל מיני קריטריונים מחמירים. האם אתה עומד בזה? אז יש עניין תמיד לדון את האדם לקו זכות. כאן כתוב, אל תדין את חברך עד שתגיע למקומו. אתה לא מסוגל לדון את השני רק כשאתה במקומו ובתוך כל המצב המיוחד שהוא נמצא. מה זה מקומו? יש את המיקום הגשמי שהוא נמצא, הוא נמצא ברחוב כל היום. כל התאוות של העולם הזה חשופות בפניו. ויש לו את המקום הרוחני. הוא לא למד בישיבה, הוא לא נמצא בדלת אמות של הלכה. אז מכל המצב שלו, המקום הרוחני והגשמי שלו, הוא נמצא במצב שהוא נמצא. ואתה, שאתה במדרגה של בינוני, שפל יותר ממנו. אם אתה תדון אותו, לא תדון אותו עד שתגיע למקומו, ואתה לא מסוגל להגיע למקומו, אתה נמצא במדרגה של בינוני, שאתה לא שייך לעבירות, והוא נמצא במצב שהוא יכול, הוא לא יכול במצב שלו לא לעבור את העבירות. אומר אל תרבי, אז אתה תחשוב אם ככה הצדקה לקהל שבקהלים. אל תרבי הלך בקו שהקהל שבקהלים, המקום שלו גורם לו לחתור, והיצר שלו הגדול, ואתה אולי יהיה לך כזה יצר. אומר אל תרבי שהקהל שבקהלים, באותו זמן שהוא מנותק מהקדוש ברוך הוא, הוא מקרה ראש וגומו, ואנחנו מצפים ממנו שהוא יעמוד בזה. אף על פי שזה קשה, אבל יש לו את הכוחות לזה. הקדוש ברוך הוא לא דורש מהאדם דברים שהוא לא מסוגל. מפני פחד הוויה שבליבוי היה יכול להתגבר על הקושי הגדול הזה של להתנתק מהתאווה שהוא כולו בוער כאש, כאש של אופה, ולהתגבר על עצמו. אז אני לא מוותר גם לקהל שבקהלי, שהוא נקרא ראש וגומו באותו זמן, שהוא לא מתגבר. כי עמו יכשל את על הלב, ויש לו את הכוחות להתגבר עליהם. כמו שאמרנו, שהרבי אומר את זה בפרשת בשלח, שהקדוש ברוך הוא לא ינחה ולא ינוחם אלוקים דרך ארץ פלישתים, בדרך הקצרה, כי אומר אלוקים פן ינוחם אהום ברויס ומלחום, אולי יהיה איזה קושי בארץ, ושוב המצרואים הוא יהיה להם קל לשוב, באנו בקלות ואנחנו נחזור בקלות, אז מה עשו? עשו להם משהו פסיכולוגי, הביאו אותם כזה סיבוב גדול, כדי שזה לא יהיה קל להם לחזור מארץ. שואל הרבי, לקחת אותם בדרך הפשוטה, לא לעייף אותם עם כל הדרך ארוכה, ולהגיד להם שלמצרים לא חוזרים. אומר רבי לא, הקדוש ברוך הוא לא ינחה אותם בדרך הקצרה, כי יש קושי כשיהיה בעיה, לא יעזור להם הציווי, כי אני לא נותן להם את הכוח לעמוד בזה. הקדוש ברוך הוא מצווה, כשיחד עם הציווי הוא נותן את הכוח לאדם לעמוד בזה. אם לא נתתי לאדם את הכוח לעמוד בזה, אין ציווי לא לעשות את הדבר הזה. זאת אומרת שבכל דבר שהקדוש ברוך הוא אומר לנו לעשות, יהודי צריך להיות בטוח שיש לו את הכוח לעשות את הדבר הזה. אז גם הקהל שבקהל, אם הוא במצב הזה, מפני פחד השם שהוא יכול לעורר בליבו, יש לו את הכוח להתמודד ולא לעשות את התאווה שהוא כל כך בוערת אצלו. איזה דרך יש לו? הרי הוא לא... תגיד לו, תסבוננו סדר הרוקו, קשה להלביש לו בקל שבקלם שנמצא ברחוב כל הזמן, אז ודאי שזה קשה, אבל מצום את הדרך קצורו, הוא יכול להשתמש בזה. אותו קל שבקלם יודע שאם יצטרך למסירות נפש, אז הוא ימסור את נפשו. למה? כי הוא לא מסוגל להיפרד מהקדוש ברוך הוא. אז אם הוא יפנים שבכל דבר שהוא עושה נגד רצונו של הקדוש ברוך הוא נפרד מהקדוש ברוך הוא כמו בעבודה זרה, אז הוא יכול לעורר את הכוח של מסירת נפש שיש לו. אז אין לו שום הצדקה לקהל שבקהלם. אז אם הקהל שבקהלם אנחנו לא מצדיקים אותו, שאנחנו דורשים ממנו להתמודד עם המצב שלו, ולא להיכשל ולא להיקרא רשע, אז בינוני הזה יכול לעשות את החשבון מה קורה איתו. הוא באמת בדרגה של בינוני, אבל האם בדרגה של בינוני הוא משקיע במה שהוא צריך להשקיע, כמו שאנחנו דורשים מהקהל שבקהלים, להתמודד עם הקשיים שיש לו. אז זה מראה, מל שם טוב, איזו גיבור עקיבא שסיצרוי. מה זה סיצרוי? את היצר שלו. אני יכול להיות גיבור על היצר של השני, אבל יש לו כל אחד את היצר שלו ששם הוא חלש. אז גיבור זה נקרא שהוא כובש את היצר המיוחד שלו. אז הקהל שבקהל אם יש לו את היצר שלו, הבינוני אומר, אני אין לי את היצר הזה. בזה אתה לא גיבור. הגבורה שאני מצפה ממך זה בדברים שחסר לך, תשקיע ותתמודד כמו שאני מצפה מהקהל שבקהל אם במצב הקשה שהוא נמצא. אז זה החשבון שהרבי אמר בשתי שיעורים שלמדנו ביום שישי של שישי ושבת. בשיעור של היום...
כשאנחנו אומרים שהבינוני שהוא במצב של תפילה, זה נחשב כמו צדיק, זה רק אם אין לו את הטמטום הלב, זה שיש לו את הזמן של טמטום הלב, כל התהליך של תפילה והרושם שמגיע לו אחר כך, זה הפסיק בגלל יש לו את הטמטום הלב.
כן, כי הטמטום הלב, מה הוא עושה? שהאור האלוקי נשאר במוח, כן. והוא לא חודר ללב. כשחודר ללב זה נקרא, הרי כל המעשים, המחשבה, דיבור ומעשה, מושפעים גם מהראש, אבל זה בתהליך רחוק. התהליך הקרוב שמשפיע על המחשבה, במה האדם חושב, במה שליבו חושק. במה האדם מדבר, במה האדם עושה, אז המשפיע הקרוב למחשב ודיבור ומעשה זה הלב. המרחק שאתה אומר שהמיינני לא שייך לעבירה, זה מחמד שבתפילה הוא מתעורר בליבה לאהבה לקדוש ברוך הוא. והאהבה הזאת היא כל כך אצלו מוחשית, שהוא לא רוצה להיפרד מהקדוש ברוך הוא. אז גם לאחר מכן, כשאין לו את הרגש הזה, אבל את המסקנה ואת ההחלטה שהוא לא רוצה להיות נפרד מהקדוש ברוך הוא, מלווה אותו כל היום. אבל כאן חסר לו, יש לו בנשק המרכזי, יש לו מעצ... נכון, לכן... יפה. לכן אל תרבי אומר שצריך להשית עיצות בנפשות הבינלאומי, שלפעמים יש לו מעצור, בא למחבל מולך, ויש לך את הנשק, אבל יש לך מעצור שאתה לא מסוגל להשתמש בדבר הזה. אז זה ממש קריטי. אומר אל תרבי שיעשה את הביטוש, מה שאומר בזוהר, שגופה שלא סליגבה, שלא אור הנשמה לא מאיר בו, וזה המצב שלך, תבטש את עצמך בכל הביטושים שמונה בפרק חפתת. בנוסף לזה הוא לא מסתפק, גם לגבי אחרים איך אתה נראה. אז הדבר הזה, הביטוש הזה, מחליש את הכוח של הסתרה אחרי, שזה כוח של טמטום, זה הכוח של הסתרה אחרי, של גסות וגבות בלי שום כיסוי. אז בביטוש שלך אתה מוריד אותו, ואז יש אפשרות שהאור אלוקי שבמוח ירדור לתוך הלב. והסיוע של הקדוש ברוך הוא שמשם הוא איתך נאום השם, שהשם מסייע בידו להוריד את העוצמה של הסדרה אחרה, שזה הופך להיות חושך שנדחה מחמת האור. אז אל תראה בעושה חשבון בסור מרע כמה קל שבקל הם צריך להשקיע במצב שלו, במיקום שלו, גם במיקום שלו הפיזי, גם במיקום שלו הרוחני, כמה שהוא צריך להשקיע. שעשה חשבון, האם הוא משקיע, אין לו בסומרה, אבל בבסי טוב, יש לך הרבה דברים שאתה יכול לבחון את עצמך, האם אתה משקיע באותה מידה שאנחנו דורשים מהקל שבקל הם. אבל תראה באומר, שלא רק בבסי טוב, זה בשיעורים הבאים. בחשבון שהוא עושה מול הקהל שבקהלים, זה לא בסור מרע, שזה שם נמצא הקהל שבקהלים. הוא, מה שהוא עושה את החשבון, איך הוא ביחס אליו ועשה טוב. זה בשיעור של שבת. לבחון בעצמו אם הוא עובד את השם בערך במלחמה עצומה כזו, כמו שיש לקהל שבקהלים, שזה ממש כמו ניסיון. ניסיון זה הקושי הכי גדול. יש את עבודת הבירורים, שאדם בכל דבר יש את הטוב והרע, ואדם בכל דבר מברר את הטוב מהרע. עבודת הבירורים זה עבודה שנקרא בצורה יותר מסודרת. עבודת הניסיונות זה עבודה קשה. יש מהרבה שבעיקוש של משיחי, כל עבודה שיש ליהודי זה בגדר זה עבודה של ניסיונות. מה זה ניסיונות? שזה כזה קושי שאדם לא רואה איך שהוא עובר את זה בכלל. כמו אברהם אבינו שהוא עלה ונוצר לו נער בדרך. הוא לא ראה שום אפשרות שיכול לקיים את הרצון של הקדוש ברוך הוא. אבל מה הוא עשה? הוא לא עשה חשבון, אז מה קורה, אז מה אני עושה? הוא אמר, אמרו לי, אני הולך. אז הניסיון יש לו, מצד אחד זה הסתר מאוד גדול. מצד שני, כשאתה מנסה לא להתחשב בו, מתגלה שזה כלום. כשאברהם אבינו ניסה להיכנס עד צבא, פתאום הנער נסוג, לא היה נער בכלל. אז עבודה של ניסיון זה עבודה הכי קשה. אז המצב של הקהל שבקלם שאנחנו מצפים ממנו שהוא יתמודד, זה מצב שהוא נמצא בניסיון. ואנחנו מצפים ממנו שיעשה את זה. אז האם אתה משקיע באותה עמידה בבסי טוב, בתחום שלך שזה בעשי טוב? אז הוא נתן את הדוגמה. ולבחון בעצמו אם הוא עובד השם בערך והמלחמה עצומה והניסיון מה שיש לקהל שבקהלים. במה? בבחינת ועשי טוב. עבודת התפילה בכוונה לשפוך נפשו לפני השם. עבודת תפילה זה לא רק שהוא אומר את המילים והוא מתכוון והוא מתבקש מהקדוש ברוך הוא. התפילה זה לקרוא לשפוך את הנפש שלו לפני הקדוש ברוך הוא. התפילה זה ההתחברות הכי גדולה שיש ליהודי עם הקדוש ברוך הוא. על תפילה כתוב, ויש פה נפשי לפני השם. האם הוא נמצא במצב הזה? בכל כוח ומאמץ עד מיצוי הנפש שהוא לא מסוגל יותר, ממש עד אפיסת כוחות. ולהילחם עם גופו ונפשו הבאמית במלחמה עצומה ולבטש שחרית וערבית מדי יום. האם הוא משקיע את האנרגיה הזאת שהוא דרוש לקהל שבקהלם כדי להתמודד? האם במצב שלו, במה שהוא צריך לעשות בעשי טוב, הוא משקיע עד כדי כך? אבל תראה באומר, בשחרית וערבית, האם הוא משקיע משהו באותו יחס שהקהל שבקהלים אמור להשקיע במצב שלו. אז הוא מונה כאן שחריס וערביס. למה הוא לא מלא מנחה? אז אומרים דבר כזה, למה באמת במנחה אין ברכות קריאת שמה וכל הסדר שיש בשחריס ובערביס יש קריאת שמה לפני 18 וברכות קריאת שמה, למה אין את זה במנחה? אז מסבירים שבמנחה אין צורך, כי עדיין ממה שנשאר לו משחרית, אז הוא יכול להתפלל מנחה מיד אשרי ומיד לגשת ל-18. הוא לא צריך את הקדמה הזאת. יש סיבה נוספת, שמה שקראנו בהפטרה של שבת על אליהו הנביא, כתוב שגדולה תפילת המנחה שבה נהנה אליהו. אליהו בהר הכרמל, אז מתי הוא נהנה? זה היה בתפילת המנחה. אז מה גדולה תפילת המנחה? שבה נהנה אליהו. יצא שזה היה בתפילת המנחה. מה המיוחד? אז מסבירים שתפילת המנחה יש לזה משהו מיוחד. אדם, תפילת שחרית, הוא קם בבוקר, עדיין לא התחיל את סדר היום שלו. הוא יכול להתפלל, יכול לזה. אדם ערבית, הוא כבר גמר את יום העבודה שלו. יכול להתפלל, להתחבר לקדוש ברוך הוא, לעשות את כל הדברים הרוחניים. אבל גדולה תפילת המנחה, אדם באמצע היום, מנתק את עצמו מכל ההתחייבות, מכל העיסוקים שלו, ונמד להתפלל מנחה, זה גדולה תפילת המנחה. הכוח של המנחה, זה הכוח. לכן במנחה לא צריך קריאת שמע. עצם הדבר שמנתק את עצמו מכל האווירה של העיסוקים שלו, זה נותן לו את הכוח. זה הביטוש הכי גדול שיש לו. והרבי אומר משהו דומה לזה, שיש בחיים של הבן אדם, יש שלוש תקופות. יש שחרית, ויש מנחה, ויש ערבית. יש זמן שאדם מתחיל את החיים שלו, עדיין אין לו ריחיים על צברו, אין לו התחייבויות של אישה וילדים, הוא יכול לשבת וללמוד. אז זה דבר טבעי שאדם מתחילת החיים שלו יושב וללמוד, מתפנה לתפילה וללמוד. זה לא דבר כל כך קשה. יש את הזמן שאדם כבר גמר את העבודה שלו, הוא כבר פנסיונר, הוא גם יכול לשבת וללמוד, גם יכול להתפלל כמו שצריך. אבל אדם בתפילת המנחה, באמצע היום, באמצע החיים שלו, שהוא רץ אחרי הפרנסה, בכל הלט שהוא צריך להשקיע, בכל האנרגיה, הוא מנתק את עצמו, והוא מתחבר לקדוש ברוך הוא, זה גדולה תפילת המנחה, שבה נהנה אליהו. לכן אומרים, הוא לא מזכיר כאן מנחה, כי מנחה אין צורך, מנחה מספיק. הקדמה שהייתה לו בשחרית של ברכות קריאת שמע וקריאת שמע, אז עוזר לו גם בתפילת המנחה, ובמיוחד שתפילת המנחה הוא מתנתק מכל העיסוקים של היום, והוא מתחבר לקדוש ברוך הוא. אז אל תרבי אומר שיעשה את הרשבון בעשי טוב, האם הוא משקיע באותה מידה שהקהל שבקהלים משקיע. עכשיו בשיעור של היום, מה המסקנה? בכל שלא הגיע לידי מידה זו, להילחם עם גופו מלחמה עצומה כזו, כמו הקהל שבקהלים שמצפים ממנו, עדיין לא הגיע לבחינת וערך מלחמת היצר, הבוער כאש לאהבה, להיות נכנע ונשבע מפני פחד הוויה. כל שהוא לא הגיע, עושה חשבון שבכל התחום שהוא עושה בעשי טוב, הוא לא הגיע למדרגה הזאת, אז הוא פחות ממנו. במה? בכל הדברים של בעשי טוב שהבינוני מתעסק איתם. וכן בין ברכס המוזן וכל ברכס הננים והמצווס בכוונה, אז עושה חשבון עד כמה הייתה לו בברכת המזון, האם זה לא היה אצלו משהו בשגרה שהוא אומר ברכת המזון, כמה הוא התכוון בדיוק למה שהוא אומר בכוונה האיכותית האפשרית, ברכות הנהנין, שזה הברכות שלפני האוכל, ברכות המצוות בכוונה. מה הרמה, מה האיכות של כל הכוונה שלו כשהוא אומר ברכת המזון, הוא אוכל, אומר ברכה, הוא מתכוון למילים. אבל יש בכוונה, יש הרבה דרגות. האם בדרגה שלו כבינני, בדרגה שלו, האם הוא ממצא את עצמו ברמה הכי גבוהה, שזה מקביל למה שאני מצפה מהקהל שבקהלים, באנרגיה שאני דורש ממנו. ואין צריך לומר כוונת המצוות לשמן, שבכוונת המצוות לשמן יש הרבה דרגות. מצוות צריכות כוונה, אז יש כוונה כללית שאדם מכוון שהוא רוצה את רצון השם. יש את הכוונה של תפילה בלא כוונה כגוף ובלא נשמה. מה זה הכוונה שמה? זה לא רק הכוונה שהוא מתכוון במילים שהוא אומר. הכוונה זה האב והעיר, כל הרגע שיש לו בדברים האלה. בלשמן יש הרבה דרגות. במצב שמצופה ממנו, האם הוא ממצא את עצמו בכוונות שהוא אמור להיות כוונה לשמה של ברכת המזון, של ברכות, כל המצוות, באיזה רמת כוונה הוא נמצא ממה שהוא מסוגל וממה שאנחנו מצפים ביחס דומה מהקל שבקלת. וכן בעיני עסק לימוד התוירו, ללמוד הרבה עשר מחפצי רצינו לפי טיבו הרגלוסו על דמלכו מעצומי גופוי. בעניין לימד התארה כתוב שהדברים שהאדם נכשל בהם כל יום, זה העניין שלימוד התורה, עד כמה שהוא מנצל את כל רגע ורגע ללמוד תורה, בלי שיהיה לו מה שנקרא רגעים שהוא מפספס. אז הוא יעשה את החשבון, האם הוא לומד הרבה יותר ממה שהוא חפצו ורצונו לפי הרגילות שלו, לפי הטבע שלו, שזה דרוש, כדי לעשות את זה דרוש, דרושה מלחמה עצומה עם גופו, כי הלומד מעט יותר מכתיבו, הרי זה מלחמה קטנה, ואין לה ערך ודמיון עם מלחמת היצר הבוער כאש, דמיקרו ראש וגומו, אם אינו מנצח יצרו, להיות נכנע ונשבר בני השם. אנחנו יודעים שיש, שבתם ראיסם בני ודלויקים, בין צדיק לראשו, בין איב לקים לשולי עבודה. אז הגמרא אומרת, היינו צדיק, היינו איב דלקים. אז הגמרא אומרת, שזה שוינה פירקוי מאו פעמים. וזה שוינה פירקוי מאו פעמים. אז במה הוא נקרא עבודוי? במאו פעמים ואיכות. איך זה במאו פעמים ואחד הוא כבר נקרא עבודוי, והוא נקרא לא יעבודוי. אז הגמרא אומרת, משל, לשוק של הובלות, של ההסעות, שבד כך וכך פרסאות הם לוקחים זוז, בד 10 פרסאות, ובד הפרסה 11, אם אתה דורש ממנו שיציר עוד פרסה, הם לוקחים שתי זוז. כי זה החריגה מהנורמה. יש דברים שאדם רגיל, הוא כבר רגיל 100 פעמים, זה הרבה מאוד, אבל ברגע שהוא רגיל, אז זה נורמה מסוימת. ה-101 זה לצאת מהנורמה שלו. אז מגיע לו זוז נוסף בד היציאה מזה. אז זה נקרא יותר מטבע רגילות, וזה נדרש מאדם, אז הוא איבד דלקים. הבינני זה, שם הוא נמצא, הוא איבד דלקים, הוא עובד את הקדוש, הוא נמצא כל הזמן במלחמה. האם אתה במלחמה כזאת, של בלימוד התורה, הרבה יותר מהרגילות שלך? והדבר הזה נמצא גם בכמות וגם באיכות. כי הרבי אומר, כתוב במסכת מגילה, מבטלים תלמוד תורה למקרא מגילה. ככה לשון של הגמרא. שואל הרבי, למה הלשון של הגמרא זה מבטלין תלמוד תורה? הרי לא מבטל תלמוד תורה, הוא עובר מלימוד תורה למקרא מגילה. אז היה מתאים להגיד, מפסיקים בתלמוד תורה לקריאת מגילה. אבל מבטלין זה לשון שאתה מבטל, מה אתה מבטל? אתה עובר מתורה לתורה? אומר הרבי, לא. בתורה כשהוא לומד, הוא לומד עם כל הכוחות שלו, עם כל העיון, עם כל האיכות שבלימוד. אז הוא לימוד באיכות אחרת. כשעובר למקרא מגילה, זה מקרא. אז החלק הזה, שהוא לא מעסיק את זה במקרא מגילה, זה ביטול תורה מוחלט. לכן כתוב לשון מבטלין תלמוד תורה למקרא מגילה. אז בציפיות שיכול לעשות חשבון לעצמו, האם הוא עומד בכל הציפיות, באיכות שהוא מסוגל לתת בעיון, במעמד שהוא צריך להשקיע, בכמות שהוא יכול להשקיע, מעבר לטבע והרגילות שלו, אז יש לו חשבון לעשות, מה שמצפים מהקל שבקלים, האם אתה בתחום שלך, בבסי טוב, משקיע אותה אנרגיה שאני מצפה מהקל שבקלים. אז הוא עושה את הרשבון ועשה טוב, לעומת הקל שבקלים בסומרה. אומר אל תרבה, ומה לבחינת סומרה, ומה לבחינת ועשה טוב? הכל היא מצוות המלך הקדוש, יחיד ומיוחד ברוך הוא, הבני שרוצה להיות מחובר לקדוש ברוך הוא, אז מה זה משנה אם זה בסומרה ועשה טוב? הרי הכל זה המצווה של הקדוש ברוך הוא, הכל היא מצוות המלך הקדוש, יחיד ומיוחד ברוך הוא, שבכל דבר, כמו שאתה מתחבר אליו ועשה טוב, אז יהודי, כשהוא נשמר מסוברה, אז הוא מחובר לקדוש ברוך הוא. אז אם אני מצפה בסור מרע, מהקל שבקלים, שיתמודד עם כל הקושי שיש לו, שליבו בוער כאופה, ואני מצפה ממנו, אז אני גם מצפה ממך, אז תעשה חשבון, האם אתה משקיע ועשה טוב, במה שאתה מסוגל, האם אתה משקיע, וכן בשאר מצווס, ובפרט בדובו שבמומן, כמו אבוי תעשה צדוקה וכי גמלה. שאר מצוות, גם תעשה את החשבון, האם אתה משקיע את מה שאתה מסוגל, באותו יחס שאנחנו מצפים הקל שבקלים. במיוחד בעבודת הצדקה או קאי גבנה, שיש קושי לאדם, מצד אחד המצווה של צדקה היא מצווה מאוד גדולה, גדולה צדקה שמביאה את הגאולה, צדקת תציל ממוות. מדוע? כי בכל מצווה שאדם עושה, עשיית המצווה זה עם איבר מסוים, בתפילין זה עם היד ועם הראש, וצדקה אדם נותן את כל כוחות נפשו, כי בכסף שאדם נותן לצדקה מושקע בזה כל כוחות הנפש. אפילו אדם שקיבל כסף בירושה, שהוא לא השקיע את זה, אבל בכסף הוא יכול לקנות את כל צורכי נפשו. אז הוא לוקח דבר שהוא יכול להחזיק את כל הנפש שלו, והוא נותן את זה לשני. אז בזה יש פיתוי מאוד גדול לצמצם בזה. אז אדם יכול לעשות חשבון האם הוא עומד בכל הפיתויים שיש לו, והוא באמת ממצא את עצמו כמו שאנחנו מצפים מאותו אחד במצב הקשה של הקל שבקלים, לעמוד בתאווה שלו. כי כאן זה הרבה מאוד קשה. כאדם קשה לו להיפרד מדבר שהשקיע את כוחות נפשו ולתת את זה לשני.
סליחה רב, אנחנו אומרים שאם הוא נותן מאה רגיל, אוקיי, מאה ואחת זה הרבה יותר קשה.
זה יותר מהרגילות שלו בצורה משמעותית.
התרגום באנגלית אומר כמו עבודת הצדקה, קהל גמרא, שהוא נותן הרבה יותר ממה שהוא תמיד נותן. למה הרבה יותר? למה הוא שקל אחד? אני הסברתי מה שאני...
כן, כן, כן. מה שהוא מתכוון לומר הרבה יותר, זה לפעמים לא כל כך בכמות, אלא הרבה יותר מבחינת המקבל. אדם יכול לתת, כל יום נתן 10 שקל, היום נתתי 11. ה-11 אצלו זה גם כן מחשבון כזה. שבמקום 10 הוא רוצה להיות יותר מהרגילות שלו. אבל הכל במושגים קרובים שאדם מתמודד עם זה. אבל יש לפעמים לאדם קושי לתת במקום שקשה לו לתת, לפעמים קשה לו לתת לבן אדם הזה. הפרצוף הזה אני לא יכול לתת לו כלום. מה פתאום? אז אם אדם קופה את עצמו אפילו במתנה רגילה זה הרבה הרבה מאוד. לפעמים זה דווקא בכסף, אדם אין לו כסף לתת בלי גבול. לתת לשני את הדברים בחיוך, במאור פנים. שהמפייסו, גדול המפייסו יותר מזה, הברכות של המפייס. ולפעמים התוצאה, בדרך כלל, הרבה יותר לפעמים מאשר... כי בפיוס שאתה מפייס אותו, אתה מעודד אותו, שהוא מסוגל להתמודד. כמו שהרמב"ם אומר, שהצדקה הכי גדולה, זה לקחת מישהו שנמצא במצב של צדקה, ולא לתת לו כל יום, אלא להוציא אותו מהמצב שלו, שהוא יוכל לפרנס את עצמו. לפעמים במאור פנים, בעידוד שאנחנו נותנים, אנחנו נותנים לו צדקה הכי מובחרת, שדרך העידוד הוא מסוגל להתמודד עם כל המצב שלו, ולצאת מהמצב.
אבל אני חושב את העניין של 100 ו-101, זה רק דוגמה. למשל, את העניין של הזוזים והשוק. אם הוא מקבל דבר אחד מסוים,
10 פרסאות בזוז,
עוד נסיעה, אז הוא רוצה עוד זוז.
כן.
אז בגלל, בשבילו זה לא רק משהו יוצא מרגיל, זה משהו באמת מפריע לו לעשות את זה, והוא לא מסוגל לעשות את זה סתם. אז צריך לתת לי עוד אחד. אז אם גם בעניין של צדקה לתת 10 שקל, ואם אתה נותן 11 שקל, זה גם לא משנה לך, אני לא חושב זה אותו דבר של 100 ו-101. אתה צריך לתת 10 ועוד 5 שקלים. בגלל את ה-5 זה וואו, זה בשבילי זה משהו...
את האחד שקשה לך, לא את ה-11 שזה מסתדר לך עם ה-10.
כן, זה 1-11 זה ב... אבל אני עשיתי ככה לפי ההלכה, אמרו לי, עד 10 זה רגילות, אבל 11 זה בלתי רגיל, אז אני יצאתי מדי חובה. זה לא נכון. זה גם בשבילך זה משהו רגיל, זה לא כואב, זה לא קשה.
נכון, נכון, זה בדיוק, זה המשל, כן.
זה לא סתם ככה משהו לופול ככה בהלכה, אני עשיתי את זה ככה.
זאת אומרת, צריך לחשוב מה קשה.
אוקיי, you know what, this is a little much. I'll do it.
ולפעמים קשה לאדם, גם כשנותן, קשה לו לתת את החיוך. הוא אומר, מספיק שאני נותן.
משהו כזה, תן את חיוך.
משהו שקשה לו. אז החיוך הזה, זה מה שנקרא המאה ואחד. זה השיעור של היום.
וואו.
תודה רבה, אגב.
אנחנו מחר כבר נראה...
היה משהו מההתחלה,
לסוף. היינו חייבים לתמצת, כי אנחנו נמצאים במהלך של שתי פרקים, שאחד ממשיך על השני.
נכון.
אנחנו נעבור לשמוע את רב מוישה.
ואם באמת, אם אתה התחלת בחלק של היום, אתה מאבד את כל
ה... כן, כי זה הרי זה המשך.
כן.
כל הפרק מתחיל, ואוי יוסי מליבד, כאילו... הביטוש שהוא עושה בינו לבין עצמו לא מספיק.
נכון.
זה צריך להיות גם לגבי השני, וממש, והווי אומר באמת לאמיתו, שזה לא רק שאתה אומר ככה, או אני שפל מכולם. יש אנשים שאומרים לעצמם כל מיני דברים, ואחרי זה הוא אומר, אני כבר גם ענף כל כך גדול, והרב מספר את הסיפור שמישהו שהיה בשידוכים, אמרו לו שיש לך את כל המעלות. יש לך בעיה אחת, שיש לך גאווה, קשה... ככה יהיה לך את השידוך הכי טוב. אז הוא עבד על הגאווה, ואחרי זה הוא בא שיציעו לו שידוכים. אז הציעו לו אחד הדברים שכבר הציעו לו לפני זה. הוא אמר, את זה? עוד שהייתי בגאווה לא רציתי. עכשיו שאני ענה ואני אסכים לזה. בוא נראה את היום יום של היום. אז אל תראה ואומר ששפל... בפני כל אדם באמס להמיתוי, והווי, לא שרק תדבר ותתנהג, תהיה ככה. זה לא פשוט. אבל אנחנו דורשים את זה, הבינני, אתה רוצה שהאור אלוקי יאיר בלב, צריך לעשות משהו כמו שדורשים הקהל שבקהלים.
שאומרים שבגלל זה אין כזה מצווה להיות ענב.
איך?
אין כזה מצווה להיות ענב.
כן.
אם זה היה מצווה, אז זה כבר גיא והיה מתלבשת בזה.
כן, מקיום המצווה. מה שאומר ביום יום של היום, של יוטט אדר, אדר ראשון, החסידים אפילו הבינוניים היו בקיאים בתנך, בתורה הנביאים וכתובים. מתי זה היה הזמן שלהם שלמדו את זה? אז אומר שמנהג מסודר היה אצלם, אשר אחר לימוד משניות שאחרי תפילת שחרית, אחרי תפילת שחרית היה, למדו משניות, בשעת כפילת, כיפול, הטלית ותפילין, היו אומרים שיעור תנ"ך, באופן אשר במשך 3 חודשים היו גומרים את התנ"ך. אז או שהם היו מקפלים את התפילין הרבה זמן, או שאמרו את השיעורים במהירות גדולה. אבל כך כתוב שזה היה סדר שניצלו את הזמן של כיפול, הטלית ותפילין, ללמוד תנ"ך שבשלושה חודשים הם עברו על כל התורה הנביאים כתובים.